COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים וברוכות הבאים לתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, וכמו שאתם יודעים שחלק ממה שמייצג אותי, ניכר מה שמייצג אותי, זה הקריירה שלי והרצון שלי לחבר בין עשייה למשמעות. אנחנו נפגשים כאן כמדי יום שלישי, והאמת שהתחלתי לחשוב על הפרק הזה, זה היה ממש 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 מזמן, ביום חמישי האחרון, כשהלכתי לישון, ועוד הכל היה נורמלי יחסית במדינה שלנו. ואז אחרי כמה השעות נשמעה פתאום ההתראה הראשונה של פיקוד העורף, והשאר כבר ידוע. בהתחלה אפילו חשבנו שאולי אנחנו נבטל את התוכנית ולא נשמיע אותה, אבל דווקא אז החלטנו להיצמד לשיג טוב, לשגרה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים, ולדבר על נושאים שאנחנו אוהבים, שזה נושאים שקשורים לחיים הרגילים שלנו ולמציאות הרגילה שלנו, לקריירה שלנו. אז אני רוצה מכאן קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, לאחל לצבא שלנו ולאנשי כוחות הביטחון שיצליחו במשימה, להגן על הבית, ובאמת להביע את הכאב העמוק שלי למשפחות של כל ההרוגים והנפגעים, כי הכאב הוא באמת בלתי נתפס. וכמובן, לא נשכח לעולם לאחל לחזרתם של כל החטופים הביתה, עד האחרון שבהם מחכים לכן כאן בבית. וכמו שאמרתי, חשבנו אם להקליט את הפרק הזה, והחלטנו שחייבים להיצמד לדברים שפויים, על מנת שנוכל לעבור את התקופה הזאת. אז קצת אסקפיזם, ונתעסק בנושא מהותי מחיי העבודה שלנו. אז היום אני רוצה לדבר, אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא באמת, אני נתקלת בו יום-יום בקליניקה שלי, ולא רק. ואני רוצה להתחיל אבל בסיפור אישי. מי שמכיר אותי יודע שתמיד אהבתי גבוה, או לפחות ניסיתי. מהרגע שנכנסתי לעולם הקריירה, ידעתי שאני רוצה לטפס. הייתי קמה כל בוקר בתשוקה, עם עיניים נוצצות ואנרגיה, עם התרגשות אמיתית. העבודה החייתה אותי ואני החייתי אותה. וזו לא קלישה, זה היה ממש אמיתי. טיפסתי מדרגה אחר מדרגה, לאט לאט, והפכתי למה שפעם היה נראה בעיניי, שמור רק למלכים ונסיכות, לתפקיד ניהולי בכיר, מה שנקרא שאחרי הרבה הרבה שנים שבאמת של השקעה, הגעתי באמת לתפקיד בכיר בחברה שהיא נחשבת. ובתפקידים האחרונים ניהלתי יחידה עסקית ותפקיד של דירקטורית, והייתי במקום שמוגדר כהישג, וואו, אם בכלל, אם אני מסתכלת על זה, מנקודת ההתחלה שלי, זה היה סוג של הישג. אבל משהו שם, פתאום, בתוך המקום הזה, פשוט קבע, דווקא שם. קרה משהו שאי אפשר היה להסביר. זה כל כך קבע שלא יכולתי להגדיר את זה, כן? שאיך יכול להיות שדווקא שם אני מאבדת את המשמעות. המשכתי לעשות הכל פרפקט כביכול. עבדתי קשה, הבאתי תוצאות, אבל בבוקר כשקמתי, משהו בי היה שנוי במחלוקת. הרגשתי עייפה כל הזמן, למרות האנרגיה שלי שמייצגת אותי, ולא עשיתי להודות בזה. כי איך אפשר לוותר על תפקיד כזה, על תנאים כאלה? מה יקרה למשפחה שלי, למשכנתה? מי בכלל עוזב משרה כזאת נחשקת ועוד שיש מלחמה מטורפת בחוץ? והמשכתי ככה עוד יום, ועוד חודש, ועוד שנה. אפילו אפשר להגיד שהמשכתי ככה כמה שנים, עד שהבנתי, אני תקועה. ולא סתם תקועה, תקועה בתוך החיים של עצמי. ובתוך הלופים האלה המשכתי לרוץ, אני גם רצה פיזית, אז רצתי קילומטרים שלמים שאני אוכלת לעצמי את הראש במחשבות מה הולך להיות איתי, כי אני מצד אחד ממש לא מרגישה שאני אינטואית, ומצד שני אין לי שום דרך לעזוב את כל הדבר הזה. ולכן כשאני מדברת על תקיעות, שזה נושא מאוד גדול, אני לא זקוקה, מה שנקרא, לא למילון, אני פשוט מדברת מתוך מישהי שחוותה את זה, וכשאנשים מגיעים אליי, אני כל כך יכולה להבין על מה הם מדברים. אז מתוך התהליך הזה, מבחינתי שהיה קשה, דווקא שסוף סוף העזתי לקפוץ, גיליתי ששם בתוך הפחד הכי גדול שלי, מסתתרת הפריצה. אז הפרק הזה, אנחנו הולכים לדון בדיוק על הנושא הזה, על תקיעות. נבין מהי, למה היא נוצרת, ואיך יוצאים ממנה. ולמה לפעמים, דווקא כשאנחנו על פסגת הקריירה, פתאום משהו שם אולי מתחיל לחשוב מחדש. לצורך הנושא הגדול הזה, הזמנתי את דוקטור יונתן דוידוף, שמיד יציג את עצמו, ממש ככה באמת, ויספר. אבל אנחנו נתחיל עם שיר, שאני חושבת שקצת מייצג את כל מה שדיברתי כאן. הכל עומד במקום של גלי עטרי. אז יונתן, תודה שאתה כאן. ממש, ממש מודה לך שהצטרפת אליי. אז קודם כל, אני אשמח שככה תציג את עצמך, דוקטור יונתן דודוב.
היי, תודה חופית שהזמנת אותי. אז קודם כל אני אציג באמת את עצמי, אני רוב הקריירה שלי הייתי באקדמיה, עסקתי במחקר, חקרתי את נושא המשמעות, ובעיקר את הקשר בינו לבין חרדה קיומית, ויש הרבה מאוד קשר לקיוט, כמו שנגלה בהמשך, שקשורה לחרדה, ומשמעות בתור הדבר בעצם הנגדי, ההפוך. אולי אני גם אגיד שאחד הדברים הבסיסיים ביחד עם השותפה שלי, פרופסור פנינית טומסון נצר, שגילינו, זה איזשהו קשר מאוד מעניין בין חרדה, בעיקר חרדה קיומית, למשמעות, שבעצם אם לרוב הם נראים כמו שתי הפכים, למעשה אפשר להגיד שיש קשר מאוד מיוחד ביניהם, שדווקא להבין ולחוות חרדה קיומית פותח את הדרך למשמעות. ואולי גם זה קצת יקרין על הזמנים שאנחנו עוברים, שיש הרבה חרדה, ואני אוכל גם לזרוק כמה מילים על ההזדמנות, שזה בעצם הדבר העיקרי שמצאתי במחקר. חרדה היא בעצם הזמנה. מהדבר הזה כתבתי כמה מאמרים בספר, ובסופו של דבר בשנים האחרונות יצאתי לקליניקה, זה היה מאוד תיאורטי קודם, ככה שבשנים האחרונות אני יותר עוסק בטיפול שמשלב כלים בתחום של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית התנהגותית, CBT, על כל ענפיה, עם הרבה מאוד טיפול ממוקד משמעות ויסודות של לוגותרפיה, שזה הדבר שיותר עשיתי כחוקר באקדמיה. לאחרונה התחילו שוב הקריאה חזרה למחקר, ואני מתחיל בהבנותיי שוב לכתוב משהו מתוך התובנות שעולות מהקליניקה, ככה שזה מזין אחד בשני.
אז ככה באמת, אני פגשתי את יונתן, הוא מנחה שלי באוניברסיטה, ואני חושבת שאחד הדברים שהכי אני מאוד מאוד אוהבת, ממש כמו שאתה תיארת, זה את היכולת לקחת את התיאוריה ואת המחקר, ולקחת באמת את השטח, זאת אומרת, עם מה שאנשים מגיעים, ולראות איך הדברים האלה מתחברים, ואני ממש הרגשתי, מתוך השיעורים שאני כל כך נהנית להיות בהם, איך באמת הנושא הזה הוא נושא שיכול באמת לצאת ככה מתוך כל ממה שכתבת ומכל הניסיון שלך, ואנחנו בחרנו נושא שיצא ממש, כאילו, בלי כוונה, הכי מתאים, אני חושבת, לימים האלה, אני חושבת שאנשים מרגישים סוג של תקיעות. פתאום הם חזרו לתחושה כזאת של אנחנו כולנו, כן? אני גם בתוך זה, אבל אנחנו כולנו מרגישים, אולי קצת חזרנו לקורונה, אולי קצת חזרנו לזה, למקום קצת של תקיעות כזאת, אפילו שזה רק כמה ימים, ואנחנו כאילו, בגלל שאנחנו גם לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אז הייתי שמחה, אם אתה יכול אולי בוא, אולי תגדיר קצת ככה, איך זה בכלל נחשב בעיניך, מה נחשב בעיניך תקיעות, ואיך אנחנו מזהים שאנחנו מדברים על תקיעות, שאנחנו נמצאים במצב הזה.
אני אבדיל בעצם בין תקיעות אמיתית לקושי זמני, וזה בין בעצם לראות באיזשהו אתגר שעומד בפנינו, או איזשהו מכשול שעומד בפנינו, האם אנחנו רואים בו כמכשול אובייקטיבי או סובייקטיבי, ואני אסביר את ההבדל. אם נגיד אני עומד לקראת מבחן גדול, או אני רוצה לבקש העלאת שכר מהבוס, זה האתגר שעומד בפניי, אם אני מתייחס אליו כאל אתגר אובייקטיבי, זאת אומרת יש פה איזשהו פער שאני צריך להבין איך אני עובר, נגיד בואו נתמקד רגע במבחן שאני רוצה לעשות כדי לטפס בדרגה בעבודה, הרבה אנשים נתקלים במצב הזה, אז אני יכול להתייחס לזה באופן אובייקטיבי, ואז בעצם זה משהו שהוא חיצוני לי, זה לא קשור אליי, יש מבחן מאוד מסוים שצריך לעבור בתור, לא יודע, אבחונים, אתם יודעים מה שצריך לעשות כדי לעלות באיזשהו דרגה, ואז אני מתייחס לזה בתור, אוקיי, מה אני צריך? מה אני צריך פה? צריך מאוד כלים אימוניים, אני צריך נגיד להבין איך אני מוצא מבחנים קודמים, אנשים קודמים להבין את המסלול, להתאמן בזה הרבה הרבה, נגיד בשיטת גבע של מתאמנים הרבה הרבה עד שהמבחן עצמו הוא עוד מבחן, זה טכניקה אחת, אם אני מגלה שאני יכול להיעזר באיזה שהם נשימות או כלים כאלה שמרגיעים את הגוף. אם יש לי אולי איזושהי הפרעת קשב וריכוז, אז אני צריך לקחת את זה בחשבון ולבקש התאמות. אלה הם בעצם, זו התייחסות אובייקטיבית לקשיים שיעמדו בפניי כאשר אני בא לכבוש את המהמורה. כלומר, יש פה קושי, אבל אני מתייחס אליו כאל אובייקטיבי, הוא חיצוני, ויש לי מה לעשות. אני עובד כדי לנסות לעשות משהו בנידון, לעבור את זה. להבדיל מזה, כאשר אותו אתגר נתפס, יש לו השלכות סובייקטיביות. כאשר מול המבחן הזה, או מול הצורך לבקש העלאת שכר, או מה שזה לא יהיה, אני מתחיל לדבר על איך זה, על עצמי, על מה שתוקע אותי, זה דברים שקשורים אליי, שאני מרגיש שאני לא ראוי, שאני מרגיש שאני לא מגיע לי, שאני לא מספיק יעיל בעבודה, שאולי אני לא שייך בכלל לחברה הזאת. אז אני כבר מתחיל להתעסק, מה שתוקע אותי, ודברים שקשורים לסובייקט, לתפיסה הסובייקטיבית שלי את העצמי, את מי אני. ופה אנחנו נכנסים לתקיעות כבר יותר, אולי התקיעות שאליה את מתכוונת, תקיעות שיש לה בסיס פסיכולוגי. העצמי הוא במוקד, ולא הקושי האובייקטיבי. וצריך פה לגעת בעצמי בנושא הזה.
זאת אומרת, אם אני ככה מנסה ככה לסכם את זה, יש קשיים שברגע שאנחנו רואים את הקושי, אז אנחנו בסוף רואים אותו, אפילו אפשר להגיד, זה לא קושי, זה סוג של אתגר. מה אני יכולה לעשות היום כדי לטפס את ההר הזה? אני אגב גם משתמשת המון במטאפורה הזאת, כי תמיד אומרת, יש פה איזה הר שצריך לחצות אותו, ואנחנו רואים את זה כהר, אז אנחנו יודעים שיש לנו כל מיני כלים, אנחנו יכולים להיעזר באנשי מקצוע, או בכל דבר בעצמנו, בחברים וכן הלאה, כדי לחצות את ההר. אבל אם אנחנו ככה לוקחים את זה, יש איזשהו שלב שאנחנו בכלל, ההר הזה נראה לנו פשוט בלתי אפשרי. אנחנו אף פעם לא יודעים, לא ידענו לחצות הר, אין לנו שמץ של מושג איך עושים את זה, אין לנו את הציוד המתאים, אף אחד לא יכול לעזור לנו אם אנחנו לוקחים את ההר כמטאפורה לתקיעות. ואז כאן אנחנו בכלל לא דנים על האתגר, אנחנו דנים פה על משהו אחר, על איזה סוג של בעיה. ואז אנחנו מתחילים להיות באיזה סוג של לופ, מחשבתי. ואם אני ככה נכנס לזה עוד יותר, זה בכלל לא הבעיה, זה הבעיה שאנחנו יצרנו כביכול.
נכון. זה מדויק. כלומר, אני מרגיש פתאום חסר כוח, חסר אונים. אולי זה לא מגיע לי. אני לא ראוי בכלל להיות במעמד הזה מול ההר הזה. אני לא בסדר שהגעתי לפה. אולי זה לא שלי בכלל. אולי אני מרגיש לא שייך. זה דברים שקשורים באמת לעניינים שביני לבין עצמי, שתוקעים אותי, שגורמים לי, מעבר לזה שיש קושי אמיתי, אבל גם אני, יש לי אישויים עם עצמי בתוך העסק. ואז העסק נכנס לנו לתקיעות.
איך אנחנו בכלל יכולים להבחין שאנחנו פה, כביכול הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו?
אז זה מעניין. זה בעצם ההבדל בין, אנחנו צריכים לזהות פה, אולי לפעמים צריך גם איש מקצוע, מה בעצם עוצר אותנו. ואנחנו צריכים להבין האם זה באמת קושי אובייקטיבי, או האם זה מחשבות שאני חושב על עצמי, ושאם נחקור אותם קצת, אנחנו נגלה שהם לא הופיעו בהקשר הספציפי הזה, בהר הספציפי הזה. נגיד, המבחן שאני צריך לעשות, בוא נהיה יותר קונקרטי, המבחן שאני צריך לעשות כדי לעלות דרגה. אני כבר הרבה לפני זה, תמיד מול מבחנים, הרגשתי רפיון בגוף, הרגשתי שאני לא יכול, שזה גדול עליי, שאני כישלון, זה מלווה אותי כל החיים, ואולי כל החיים היו לי כל מיני צורות התמודדות, העדפתי לא לעשות את המבחנים, ללכת מסביב, לעקוף, ועכשיו אני מרגיש helpless, חסר אונים מול ההר הזה. כלומר, אני צריך לזהות שמה שתוקף אותי, זה בעצם לא האתגר החיצוני והקשיים החיצוניים, אלא המחשבות שלי על עצמי. יש לי סוג של מחשבות תורדניות, שמספרות סיפור שאני לא יכול, לא שייך, לא ראוי, לא בסדר, whatever, בכל מיני קומבינציות, ובעצם סוג של מסנדלות אותי. אני מסנדל את עצמי, תרצו, מין סוג של מחלה אוטואימונית. אני תוקף את עצמי ומסנדל את עצמי. ופה אנחנו נמצאים בתקיעות שאנחנו רוצים איש מקצוע שיעזור לנו לשפר.
אני חושבת באמת על הסיפור שסיפרתי בהתחלה, אני ככה קצת אשתף את זה, כי זה באמת, בגלל שכל כך חשתי את זה, אז אני יכולה ממש להתחבר. כמה סיפורים אמרתי, סיפרתי לעצמי, לפני שהחלטתי לעשות את השינוי. ממש כל מה שכתבתי שם, מלחמה, משכנתה. אני דמיינתי שאני הולכת להרוס את המשפחה שלי, כי אני עוזבת את העבודה. כזה. עד כדי כך. ואגב, אני חייבת לציין שבאותו זמן זה היה נראה לי האמת. זאת אומרת, האמונה הזאת הייתה נראית לי האמת. לא חשבתי באותו זמן שיש משהו אחר. וכל מי שגם היה אומר לי את זה בשלבים כאלה או אחרים, תקשיבי, יש אנשים שעשו שינוי בחיים. באותו רגע זה היה נשמע לי כזה, טוב, אולי זה היה טוב להם. לי זה לא, בחיים שלי זה לא יכול להצליח. אבל ידעתי מצד אחד שאני לא נמצאת במקום כבר שמתאים לי, ומצד שני, היה נראה לי בלתי אפשרי ללכת למקום אחר. אני ממש חושבת שזה סוג של תקיעות. עכשיו זה ככה, אתה התחלת להגיד שאנשים עם המחשבות, אז באמת, הרבה אנשים חווים את התקיעות הזאת לא רק בקריירה, הם חווים את זה גם בזוגיות, בחיים האישיים. אתה רואה איזה שהם מאפיינים שמקשרים בין הדברים, בין סוגי תקיעויות האלה בתחומים השונים של החיים?
אז אני קורא לזה זירות. יש כל מיני זירות, הזירה של העבודה, הזירה של הזוגיות, זירה של חברים, זה יכול להיות כל מיני. המחנה המשותף, בכל זירה אנחנו בעצם מביאים, אנחנו עושים איזשהו פרפורמנס, אנחנו מביאים את עצמנו. המחנה המשותף הוא שכל זירה מאתגרת אותנו ומפגישה אותנו עם החרדה הקיומית. זה המושג החשוב, שחשוב לשים אותו פה על השולחן.
אולי ככה גם תסביר עליו קצת.
כן, זה בדיוק, זה, אני חושב שזה חשוב להעביר. איפשהו, בתוכנו, יש חרדה קיומית שחשוב להגיד עליה קודם כל שהיא טבעית. היא נובעת מהעובדה שאנחנו כבני אדם, יש בנו בעצם זה שאנחנו נולדנו, ואנחנו מודעים לזה שיש לנו איזשהו תאריך תפוגה. באותו רגע נכנסים דאגות שהן דאגות אנושיות טבעיות. אפשר למפות 4 דאגות עיקריות כאלה, שהן 4 פנים של אפשר להגיד של החרדה הקיומית, ששוב פעם היא חרדה טבעית. זה דאגת, אנחנו פוחדים מהמוות, כי אנחנו לא מבינים אותו. אנחנו פוחדים מלהיות חסרי משמעות, אנחנו נורא רוצים להיות משמעותיים ובעלי ערך, ולא רוצים להרגיש חסרי משמעות. אנחנו פוחדים מהבדידות ומחוסר שייפות, או שלא יאהבו אותנו, או שידחו אותנו, ואנחנו גם פוחדים באופן מוזר לכאורה מהחירות שלנו, שקשורה לזה שכשאנחנו לוקחים לעצמנו את החופש להיות מי שאנחנו, אנחנו הרבה פעמים מרגישים אשמים, שאנחנו לא בסדר, שאנחנו לוקחים את זה ממישהו אחר, ויש משהו ב, כמו שסרטר אמר, האדם החופשי הוא אדם אשם. אז אלה הן 4 דאגות מבלי להיכנס, שהן 4 פנים של אותו עניין של חירות קיומית, שמתעוררת בתוך הזירות השונות, בהקשרים שונים, אבל בסופו של דבר, החוט השזור הוא שאם אני מרגיש, נגיד, את מתארת הפחד שהכל יקרוס, שאם את תעזבי את העבודה, הכל יקרוס. אז אני חושב שאם ניקח את זה לזירה, לזירות אחרות, אנחנו נזהה כשנקלף את הקליפות, הסטינג יהיה שונה, המתח שנוצר בזירת המשפחה מול זירת העבודה, יש לו סיפור אחר, אבל אם נקלף את הנרטיב ואת הסיפור, אנחנו נרד ליסודות וניגע שם, וכנראה שנמצא יסודות דומים, הפחד שהכל יקרוס ושאתי לבד, אז הבדידות משחקת תפקיד מאוד מאוד מהותי פה, ומאחוריו יש חוסר אונים ואני לא אשרוד וכולי וכולי. אז אנחנו רואים ש הזירות השונות הן כמו מין, אלבר קאמי קרא לזה תיאטרון האבסורד. זה התיאטרון שבתוכו אנחנו, החיים משחקים מסביבנו, ובתוכו אנחנו חווים את החיים וגם חווים את החרדה הקיומית. והיא זאת שבסופו של דבר תתקע אותנו. כשאנחנו פוחדים ונותנים לחרדה הקיומית לנהל אותנו, לדוגמה הכל יקרוס, לדוגמה בתוך הזוגיות לא רואים אותי, אני שקוף. שזו חרדה שאני שומע המון בהקשר של יחסים, שאנשים מגיעים תקועים ואומרים, אני מרגיש שהזוגיות מתה כי היא או הוא לא רואה אותי, לא רואה אותי, ואני מרגיש חסר פה, חסר ערך, ואני לא רוצה להיות בזוגיות כזאת, אני רוצה וכולי. אז אנחנו צריכים לבדוק את זה, אם זה לא החרדה הקיומית, אם אני לא רואים אותך, השקיפות הזאת, ושאתה חסר ערך, האם זה לא מופיע בעוד מקומות? האם הפחד שהכל יקרוס ואת תישארי לבד, מופיע בעוד מקומות? אז אנחנו צריכים לבדוק, וזה מחנה משותף שנגלה. כלומר, בסופו של דבר אנחנו דנים בחרדה הקיומית, ולא כל כך בסטינג של העבודה, לא באתגר האמיתי, לדוגמה המבחן שאני צריכה לעשות, או לעזוב את העבודה בשביל, אלא אנחנו דנים בסופו של דבר במפגש חזיתי עם משהו שהוא מאוד טבעי, אבל רוב האנשים מעדיפים לא לפגוש אותו. החרדה הקיומית, רוב האנשים מעדיפים לא לפגוש את השאלות האלה על הזמניות שלי, על חוסר המשמעות, מעדיפים לא לפגוש ולספר סיפור שככה משאיר את זה מרוחק ממני, שאני בסדר, שאני בטוח, שאין בי חרדה.
זאת אומרת שכמעט כל חשש סלש חרדה שאנחנו הולכים איתה, זה סוג של איזשהו פרשנות פרטית שלנו, ויש לנו איזה סוג של הזדמנות רגע לעצור ולשאול את עצמי איפה זה יושב על אחת מהחרדות הקיומיות שדיברנו עליהן כרגע, שהן חרדות טבעיות. גם תכף נדבר, זה ככה לפי תורת הלוגותרפיה, שאנחנו מדברים עליה הרבה בתוכנית, וזה מאפשר לנו רגע לשאול את עצמנו, רגע, האם אני נתקלת בזה רק בזירה הזו, או אני נתקלת בזה בזירות נוספות? והאם זה משהו שאני יכולה אולי לעשות איזשהו שינוי קטן אצל עצמי, במידה ואני אכן מצליחה לזהות את זה, כי לפעמים גם צריך מישהו שיעזור לנו, לפעמים זה חבר, או לפעמים כמובן, כמו שאמרת, איש מקצוע. ואם אני לוקחת את זה איתי לכל מיני זירות, ואז בסוף אני כל פעם מספרת את הפרשנות הזאת בדרך אחרת, אבל בסוף, אם אני אעשה איזשהו שינוי קטן אצל עצמי, או קל אצל עצמי, אני אצליח לראות שזה יושב על הנקודה הספציפית הזו. זאת אומרת, זה מאפשר לנו לקטלג קצת את עצמנו, ולבחון מה אנחנו יכולים לעשות, כלומר, איזו אחריות אנחנו יכולים לקחת, כדי שאנחנו נוכל להשתפר, וזה בעזרת באמת הזירות השונות. זאת אומרת, כי תמיד אני אומרת, לא משנה לאיפה נטוס לעולם, לאיפה נברח, אנחנו ניקח את עצמנו איתנו. אז אולי נשאל את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת שזה ישתנה. זה מזכיר לי סיפור של אחת מתאמנת שלי שהגיעה אליי וסיפרה לי, וזה קורה המון אגב, זה לא מתאמנת אחת, אני אומרת מתאמנת אחת, אבל זה קורה המון, שהתאמרות בעבודה. ואחרי מספר מפגשים, היא פתאום כולה מלאת כוח. ואז היא אומרת, אני הבנתי שזה, אני לא בטוח, זאת אומרת, יכול להיות שהמנהלת שלה לא מתנהגת אליה יפה, זה ללא קשר, ופתאום היא לא קישרה את זה אל עצמה. פתאום היא הבינה שיש לה את היכולת, כלומר, הערך העצמי שלה פתאום עלה, אז פתאום היא לא הרגישה יותר, כמו שאמרת, את השקיפות הזאת שהיא שקופה, או ש... כי פתאום היא כזה שמה את זה בצד, זה לא קשור אליי. זאת אומרת, זה היכולת הזאת ממש לקחת את עצמנו איזשהו שלב קדימה, בזכות ההבחנה שאנחנו מצליחים לעשות לפרשנות שלנו.
נהדר, בדיוק זה.
אז באמת, אז למה, אז כאילו ככה התחלנו קצת להגיד, אבל אולי בכל זאת קצת, למה אנחנו בכלל מרגישים את התקיעות הזאת?
אז בעצם זה מה שאמרתי קודם, זה בעצם היסוד של חרדה קיומית הוא טבעי. הוא כולנו מסתובבים עם זה, בעצם היותנו אנושיים. ולכן הוא נמצא שם בפוטנציאלית אצל כולנו. יהיו הקשרים מסוימים בחיים שיפגישו אותנו. ובעצם בסופו של דבר, אחד האתגרים כדי בעצם לפתח את היכולת שלנו לחיות באופן יותר נוח באור שלנו, זה לנרמל את המפגש שלנו עם החרדה הקיומית. אם אני אקח את אותה מתאמנת שלך, זה לפגוש את זה שאף אחד לא סופר אותי, נגיד, שאני שומע הרבה, ולדעת ככה לעבור מהאמת שאף אחד לא סופר אותי, לחוויה. יש לי חוויה שלא סופרים אותי, אבל זה לא אומר שזו האמת. זה אומר רק שיש לי חוויה כזאת, שזה בעצם האופן שבו החרדה הקיומית באה לידי ביטוי אצלי, שאף אחד לא סופר אותי. אצלו זה בא שהוא כישלון, ואצלה זה בא שהיא לא שייכת ואף אחד לא אוהב אותה. וכל אחד מספר לעצמו את הדרך שלו לפגוש את החרדה הקיומית. אבל כשאנחנו לומדים לזהות את זה, כלומר, למה אנחנו מרגישים תקיעות? אנחנו מרגישים תקיעות כי היא טבעית, היא אמורה, היא בעצם האופן שבו החרדה הקיומית באה איתנו במגע. וכשאנחנו מפחדים מהחרדה הקיומית שלנו, אז תופיע תקיעות. אבל בעצם יש פה איזושהי הזמנה. אולי במקום לברוח מזה, אולי בואו נהפוך ב-180 מעלות את התמונה, וננסה לפגוש, אולי לראשונה בחיינו, את החרדה הקיומית. אז תקיות היא שם, פשוט היא בעצם מסמנת לנו שאנחנו בורחים ממשהו שהוא מאוד טבעי, מהפחדים הקיומיים שלנו.
יש בזה גם משהו מאוד מנחם. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי בעבר כבן אדם קצת יותר חרדתי, עם השנים אני ממש טיפלתי בעצמי בהקשר הזה, ואני חושבת שדווקא למדתי את הלוגותרפיה, זה באמת תיקף לי, כמו שאתה אומר, כי ברגע שאנחנו מבינים שזה טבעי להיות חרד, קודם כל, אנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו יכולים לעשות סוג של הפרדה בין הפרשנות שלנו לאמת, כבר יש כאן איזה סוג של נחמה, זאת אומרת, זה נותן איזה סוג של נחמה, וואלה, אני בן אדם נורמלי, כמו שאמרת, בוא ננרמל את הסיטואציה. וגם כשבתוך המקום הזה של, נגיד, תקיעות בעבודה, שאנשים הולכים איתה הרבה מאוד זמן, ומפחדים כל כך מהדבר הזה, המקום הזה רגע של לשעות ולהגיד, וואלה, אני קודם כל נורמלית, זה קורה, אני בן אדם, זה דבר טבעי. משם כבר מתחיל סוג של ריצה לעבר הריפוי, זאת אומרת, זה לוקח, לי לקח הרבה זמן, אני מסתכלת על עצמי, אבל כל אחד כמובן בקצב שלו, אבל יש איזה סוג של ריצה פתאום שמתחילה, כי אני מבינה קודם כל שמותר לי להיות שם. ואתה ככה המון לדבר איתנו גם, וגם הייתי שמחה שתשתף אותנו, איך זה מרגיש בגוף, בכלל, התקיעות, כן, איך לוקחים את הדבר הזה שהוא כביכול מאוד ארטילאי, אבל זה מרגיש בסוף גם פיזית אצלנו, מה קורה לנו?
נכון, אז בעצם התקיעות, ששוב, כהיבט של הרדה קיומית, הוא בגוף מרגיש כמו שאנחנו מותקפים. כשאנחנו מותקפים על ידי גורם חיצוני כלשהו, אם אנחנו הולכים ברחוב ואני אלך פרוע, תוקף אותנו איזשהו כלב ברחוב, מופעלת אצלנו המערכת הסימפתטית. היא מכניסה אותנו, זה מנגנון שהתפתח במשך מאות אלפי שנות אבולוציה, אצל כל היונקים, שהיא מכניסה אותנו למין מצב של fight flight. ואנחנו בעצם מנסים, המוח עובר למצב של הפעלה מאזורים קצת יותר פרימיטיביים, מוח זוחל, מוח יונק, משתלטים על הג'ויסטיק, אני אקרא לזה, על מערכת ההפעלה, ואנחנו פועלים כדי להסיר את האיום, או להכחיד אותו, או להימלט ממנו. באופן מוזר, כשאנחנו נתקלים בחרדה הקיומית, היא פועלת בדיוק באותו אופן, אבל זו הבעיה. בעוד שהמערכת הסימפתטית, fight flight, כמו שאנחנו מכירים אותה, fight, flight, freeze, שלושת האפים, התפתחה נהדר כדי לתת מענה כשהגורם המתקיף הוא גורם חיצוני, נניח כלב, המערכת הזאת היא לא נכונה ולא נותנת מענה נכון להתקפה של החרדה הקיומית. אבל לפני שנגיע לזה, החוויה בגוף היא אותה חוויה, אז אני אגיד כמה מילים על זה. מה שקורה כשאנחנו מתקפים לידי המחשבות כמו הכל יקרוס, או אני אקשל, או יפטרו אותי.
אין סיכוי.
מה?
אין סיכוי, כל מיני כאלה.
אין סיכוי, נכון. ברגע שהמחשבות תוקפות, אז אנחנו מגיבים בדיוק כמו שגורם חיצוני תוקף. מה קורה שם? אפשר לדבר אפילו על מערכת המוח זוחל המגדלה, שנכנסת לפעולה ומגיבה, ויש הזרקה חזקה של איזשהו קוקטייל של הורמונים, אדרנלין ועוד כמה, שמכניסים את הגוף למצב הכנה. הדם זורם, נגיד, החוצה מהראש, כי זה לא זמן עכשיו לחשוב מחשבות, כמו לדוגמה, מעניין איזה סוג כלב תוקף אותי. זה רוטוויילר או בוקסר. זה ממש לא מעניין, משהו תוקף אותי, עכשיו אני לא צריך את הכישורים האינטלקטואליים שלי. מה אני כן צריך? הדופק טס למעלה, לחץ הדם עולה, הדם זורם לשרירים, זורם החוצה מהמערכת העיכול. אז יש התייבשות, תחושה של התייבשות, כשאנחנו בתוך החוויה של המתח, אני אקשל, יש תחושה של קושי לדבר, יש תחושה של חנק, כי אנחנו לוקחים הרבה מאוד, למעשה יש היפרוונטילציה, יש יותר מדי חמצן בגוף, יש לפעמים תחושות בבטן של צורך כאבי בטן, או צורך ליציאה, כי הגוף רוצה להיפטר מפסולת, כדי להיות קל יותר, שזה מאפשר fight flight. כל מיני פעולות שהן מצוינות כשגורם חיצוני מתקיף אותי, אבל ממש לא עוזרות לי כשהגורם המתקיף הוא המחשבה. אני אקשל, אני אפס, אני לא יכול, עכשיו יגלו, או עוד אחד, תסמונת המתחזה. עולה לי המון המון בהקשר של עבודה, עכשיו יגלו מי אני באמת. מת על המחשבה הזאת, זה עוד צורה של חרדה קיומית. עכשיו יגלו מי אני באמת. מתכווץ בעצם בגוף, אנחנו כאילו עכשיו משהו מנסה לאכול אותנו ולהרוג אותנו. זו החוויה הגופנית.
ממש תודה רבה על הפירוט הזה. אני חושבת שכל אחד חווה בצורה כזו או אחרת. אפילו האנשים, מה שנקרא, הרגועים ביותר, תחושה כזאת, אם לפני שואלים להרצות בפני קהל גדול, שאנחנו לא תמיד רגילים לזה, או שיש לנו איזה מצגת, לא יודעת, משמעותית, או שבאמת בתחושת של תקיעות, שאנחנו חווים את זה כסוג של סטרס מתמשך הרבה פעמים. ואפילו שאנחנו פתאום רוצים קצת להתמודד עם אפשרות לזוז, אז המחשבות האלה, אז המחשבות הטורדניות עולות, וגם התחושות שככה דיברת עליהן, הן הרבה יותר משמעותיות, כי זה משהו שהוא נמשך, הוא בדרך כלל לא משהו שהוא רגעי. ואז זה לאורך תקופה, אנחנו כל הזמן באיזה לופ של בין, אני לא נמצאת במקום הנכון לי, לבין אולי אני אעשה שינוי, לבין האמא לאיזה פחד וכל מה שמתלווה לזה, ואז אנחנו כזה נמצאים במעין מעגל שנמשך ונמשך, ואנחנו סוג של צריכים לראות איך אנחנו, איזה טריגר יכול לעזור לנו לשנות את זה. אז באמת כאילו, אני יכולה להגיד גם לשתף מעצמי, ואנחנו ככה קצת נחבר את זה גם לתורת הלוגותרפיה, זה שהתחושה היא שאין לי כוח לשום דבר, שאני לא במקום הנכון. איך מצליחים לאסוף אנרגיה ולהתחיל לזוז קדימה? איך יוצרים שינוי, כמו שדיברנו?
קודם כל, תיארת מאוד יפה את המעגל, ממש מדויק. זה באמת, אני מרגישה תחושה של שאני מרגישה שאני לא במקום שלי, אני רוצה לעשות משהו, ואז נתקלים באימה הקיומית, בחרדה הקיומית, אני לא יכולה, הכל יתרסק, יגלו מי אני, תגיד תודה על מה שיש לך וכו' וכו', וזה מבריח אותנו חזרה. אז אנחנו בלופ ובלופ ובלופ, ובאיזשהו שלב, החרדה בעצם מנהלת אותנו ותוקעת אותנו, ובאיזשהו שלב היא הופכת לחוויה של סוג של דיכאון, כשאנחנו לא מצליחים לפרוץ את המחסום הזה, ואנחנו כל הזמן משתיקים את הקול הזה, אתה לא במקום שתוק, אתה יודע לאן, אל תעיר את השד, אתה לא רוצה לפגוש את השד, שתוק, שתוק, ולאט לאט אנחנו מדכאים את עצמנו. כלומר, חרדה, 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 המעגל, 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 ובסוף אנחנו מתחילים להתייאש, אנחנו מתחילים להיחלש, ואז מופיעה העייפות, העייפות הגופנית שאת מתארת. ולפעמים זה ממש יכול להפוך לדיכאון. הנושא של שחיקה הוא מאוד קשור פה. כשאנשים מפסיקים לנסות כבר לפגוש את החרדה הקיומית, הם שוקעים למקומות של דיכאון, לא בהכרח דיכאון מג'ורי, אלא מין דיסטימיה כזאת, דיכאון קל שהוא גם מוביל לשחיקה, מוביל להשטחה של הרגשות, חוסר מוטיבציה, אתה מגיע לעבודה, ולא באמת אכפת לך ממה שקורה, הלב שלך לא שמה, וכל העסק הולך דרומה, יותר ויותר ויותר. ובעצם, איך אנחנו מתחילים לזוז, זה כדאי מאוד לעשות מספר פעולות. אם באמת המצב הוא מאוד מאוד גרוע, ואת מתארת מצב של כבר זה מגיע לדיכאון פעיל, שאין כוח ואין מוטיבציה, לפעמים צריך באמת רק עזרה מקצועית או אפילו רפואית, אבל בוא לא נדבר על המקומות האלה הקיצוניים, בוא נדבר על זה שאת מרגישה שמשהו יורד באנרגיות. אז קודם כל חשוב מאוד אקטיבציה במצבים האלה, זה קצת דורש מאיתנו בכל זאת לקום, כדי מה שקורה בירידה כשאנחנו מפסיקים לנסות להיאבק בחרדה, אז גם המערכת ההורמונלית שלנו בעצם עוברת דעיכה קלה, ויש לנו פחות סרוטונין ופחות דופמין, כל המערכת יורדת ואנחנו באמת בדאון, אנחנו באמת נכנסים לדיסטימיה, שזה מין סוג של דיכאון לייט, וקודם כל צריך בכוח להעיר את עצמנו, לקום ולבצע פעולה אקטיבית, כי זה מעורר את המערכת. כלומר, אני ממליץ על ספורט, אני ממליץ על לחזק את הגוף, ללכת לפעילות ספורטיביות, ללכת לחוגים, ללכת לתחומי עניין, לעשות פעולות של תנועה, לזוז, לא לשקוע. אם אתה תשקע ותשקע, אתה תגיע לדיכאון. ואז אנחנו, כשאנחנו ממש למטה, מי שאי פעם חווה דיכאון עד הסוף, זה מצב שלפעמים רק טיפול תרופתי יכול, זה כאילו ייאוש מוחלט. הרבה לפני, להתחיל לזוז, להתחיל לנוע, לחזק את הגוף, מתחיל לחזק, מתחיל להפריש גם הורמונים ולהאיר גם את המערכת הסרוטינוגנית שלנו, את המערכת ההורמונלית שלנו, ואנחנו מתחילים להרגיש טוב יותר. הגענו לשם, המהלך הבא שהוא סופר חשוב, לתקל את העייפות הגופנית, זה לתקל את העייפות הנפשית. העייפות הנפשית היא בעצם ריקנות. אוקיי? יש לך איזושהי ריקנות, שזה, כאן אנחנו צריכים להתחיל לדבר בשפה של משמעות. מול הריקנות שאת מרגישה שגורמת לכל התופעות הגופניות, אז קודם כל, כמו שאמרתי, לעבוד על הגוף כדי לחזק אותו, אבל צריך לתת גם מענה לחוויה של הריקנות, ופה אנחנו צריכים, המענה הוא בעצם איך אנחנו מכניסים משמעות לחיים. וזה המענה היותר עמוק לדבר הזה.
אנחנו ממש נעריך על זה, ואנחנו נצא לשיר שמאוד מתאים לזה, זה הזמן להתעורר, שמרגישים את מה שאתה תיארת כרגע. אז ככה, יונתן, אתה באמת שיתפת שאחד הכלים להתחיל לצאת מהמקום הזה, התחלנו לדבר מקודם שזה קודם כל לבחון האם החרדה שלי היא, מה שנקרא, האם זה רק סיפור, או איך אני יכולה מתוך כל הדבר הזה לעשות קצת הפרדה בין הסיפור למציאות, ואיך אני יכולה לקטלג את זה. זה אמרנו ככה כשלב ראשון, והשלב השני זה באמת דווקא להגיע למקום שאנחנו עושים איזושהי פעילות אקטיבית כדי להוציא את עצמנו משם. זה כזה כמו, אם נסתכל על זה רגע פיזיקה, זה כמו איזה, נגיד, ככה מעגל שיש לנו במעגל, ואיך אנחנו כזה קצת נותנים לתנו איזה פוש כדי לצאת עם איזה קו משיק החוצה, וקצת להתחיל להתקדם קדימה, וחלק מזה זה על ידי פעילות ספורטיבית, חלק מזה זה על ידי באמת לפעול במקומות שאנחנו נהנים כמו בפנאי, להיות עם חברים, לשתף, וגם להבין שזה דבר טבעי. זה ממש אני חייבת להגיד גם מהניסיון האישי, להבין שזה חלק מהחיים ולנרמל את המצב הזה. אז ככה, הייתי רוצה לשמוע ממך איך זה, איך אתה היית מתייחס לזה, גם דיברת על משמעות, איך אתה יכול להתייחס לזה מבחינת המשמעות, בתורת המשמעות.
אז בעצם יש קשר ישיר, ברגע שבן אדם מתחיל להתעורר גופנית, אז אנחנו רוצים לפרוץ את המחסום. מה שקולה אותו במעגל זה החרדה. החרדה לא נותנת לו, היא מחסום. כל הזמן מתנגש בחרדה הזאת. כדי לאפשר לו לצאת מהתקיעות באמת, אנחנו רוצים לעזור לו לעשות משהו הפוך מהאינטואיציה. אף אחד מאיתנו לא אוהב לפגוש את החרדה. כלומר, החרדה באה ואומרת לך, אתה אפס, אתה כישלון, אתה לא יכול, אף אחד לא אוהב אותך, כולם פה מדברים עליך מאחורי הגב, אתה גם בכלל מתחזה, כאילו, מה אתה יודע, אתה תסתום את הפה, אם אתה תדבר, אז יחרבו אותך, יעלו עליך. החרדה היא מאוד עוצמתית. מה?
היא אכזרית.
היא אכזרית והיא בריונית, כן? והיא מצליפה, ויש בה משהו מרושע. ואנחנו צריכים לפרוץ כדי להתקדם, אנחנו צריכים לפרוץ את המעגל הזה. עכשיו, זה בדיוק כמו שמתעסקים, אולי אני אדבר על זה במונחים צבאיים, רוב האנשים לא רוצים לפגוש את זה, לא רוצים לפגוש את המחשבה אני מתחזה, אז הם עושים הכל כדי לא להרגיש את זה, אבל אז הם בעצם משחקים לידי החרדה הקיומית וקולעים את עצמם במעגל התקיעות. אנחנו רוצים להפוך את האינרציה. אנחנו רוצים, כמו שמלמדים חייל לצורך העניין, הרי אינטואיטיבית, אם יורים עליך, הדבר הכי אינטואיטיבי שאתה צריך לעשות זה לעשות 180 ולברוח. אבל הדבר הראשון שאתה רוצה ללמד חייל כדי שיהיה לך צבא משמעותי, זה להסתער לתוך האש. אותו דבר, אם אתה רוצה לצאת מקיוט, הדבר הראשון שצריך ללמד אותך זה להסתער לתוך החרדה. אני מתחזה, אני כישלון, אני אפס, אני גם מכוער, אני, מה שתגיד עליי, ללכת פנימה, לא להיכנע לבריונות, לכל הבריוני של החרדה הקיומית, אלא להסכים לה, לקבל אותה, להגיד בסדר, אני מוכן, ללכת לקראתה ולשהות בתוכה. זה המהלך הראשון הסופר חשוב, בלעדיו לא יכולה להתקיים המסע, המהלך השני של החיפוש משמעות. אם אנחנו לא מקבל על עצמנו את החרדה הקיומית, שכמו שאמרנו קודם, היא טבעית, שמותר לי לחשוב על עצמי, שאני כישלון, שאני ילד. אתם יודעים כמה שמעתי אנשים, אני ילד, אני מטומטם, אני... לא חשוב, יש...
מה, אנשים מסוגלים להגיד על עצמם, זה פשוט מדהים.
וזה מזעזע, ואתה שומע אנשים שהם במעמדות, כאילו אנשים שהם במקומות מאוד גבוהים באקדמיה, מה שהם אומרים על עצמם מאחורי הקלעים, כשהחרדה הקיומית מדברת מגרונם, זה פשוט מזעזע, מה שהם כאילו באמת חושבים על עצמם. אף אחד לא אוהב אותי, כולם צוחקים עליי. אוקיי, אז אנחנו רוצים לפרוץ את זה. אז אנחנו רוצים לעזור לבן אדם לפגוש את זה, ולא להיאבק בזה. כי כמו כל בריון החרדה, היא נהנית מזה שנאבקים בה. כי אז היא בעצם, זה נותן התוקף. אנחנו רוצים לעשות מהלך הפוך. של acceptance, אוקיי? זה אני מאוד מתחבר פה לאקט, ל-acceptance and commitment, שזה איזשהו מתודה מ-CBT. לקבל על עצמנו את זה שיש בנו את החוויה של חרדה קיומית וזה טבעי. מותר לי להרגיש מתחזה, מותר לי להרגיש כישלון, מותר לי להרגיש שכולם פה מרחלים עליי. ולעבוד עם זה, וצריך לעשות פה הרבה עבודה של הרגעת הגוף, ויסות הנפש, אני אוהב כלים של מיינדפולנס, אבל אפשר פה עוד הרבה מאוד כלים, ובלי המהלך הזה לא יוכל להתרחש החלק השני שבו בן אדם יוכל לכוון את עצמו למשהו משמעותי, רק על ידי מעבר דרך האש, דרך הקבלה של החרדה הקיומית, לא לפחד מהפחד, ולהסכים לזה שיש בי חוויה של חרדה קיומית, שאולי אני באמת מטומטם, מה לעשות? ואולי אני באמת חסר ערך, ולאף אחד לא אכפת ממני. ולקבל את זה, ולקבל את התחושה הרעה שזה גורם בגוף, ולווסת את הרגשות ולהסכים לזה, רק אז קיימת דיחה, ואז אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, עכשיו, כשהחרדה טיפה פחות עוצמתית, ולא מנהלת אותי, הבנתי, אני אפס, אני מטומטם, אני מתחזה, הבנתי, שמעתי אותך, הבנתי. אגב, צריך פה הרבה חמלה, לא כדאי להיות ככה, זה הרבה חמלה כי זה מדבר בנפש שלך, אבל אנחנו מבסטים אותה, מקטינים אותה, מרחיקים אותה, ואז אנחנו יכולים, פתוחים לשאלה, אוקיי, אז מה באמת חשוב לי? מה באמת חשוב לי? ואז אנחנו מתחילים לגלות את נתיב המשמעות, שזה בעצם מה חשוב לי, מה העולם רוצה ממני. אנחנו מתחילים ללכת על חשיבה אחרת לגמרי, אנחנו מתחילים לא להיות מנוהלים מהחלק הלימבי שבתוכנו, מהחלק היונק, זוחל, שאומר לנו אתה לא יכול, אתה תיפגע, חלק שעסוק בעצמי, אלא מחלק קצת יותר גבוה, חלק האנושי של אוקיי, יש לי חלק פגיע, אבל מה החלומות שלי בעולם הזה? ומה העולם רוצה ממני? אני מפסיק לחשוב, it's not about me, it's about the world. אני מתחיל לחשוב החוצה, מה מעניין אותי, מה אני יכול להביא לעולם ולממש בהרף עין הזה שאני פה, ברגע הזה, מה אני יכול לממש? ואז החשיבה מתפתחת לחשיבה ממוקדת משמעות. מחשיבה שהיא ריאקטיבית, שעסוקה בלהרגיע את החרדה הקיומית ומובילה אותנו לתקיעות, לחשיבה תכליתית שמסתכלת קדימה לחלומות שלי ומסתכלת על מה העולם רוצה ממני, והיא חשיבה שמובילה אותי קדימה בנתיב המשמעות.
וואו. אני ככה חושבת על מה שאתה אומר, ואני גם חושבת על עצמי בכל מיני היבטים, גם לאורך התהליך הזה. קודם כל, מה שאתה אומר, זה ככה, אם אני יכולה לתרגם את זה גם במונחים שלי, זה באיזשהו מקום, אנחנו נורא בשליטה כל חיינו, וחלק מהחרדה, אפילו זה, אני ראיתי את זה גם, זה סוג של רצון בשליטה. ופתאום המקום הזה של להיכנע לה, כביכול. זאת אומרת, להגיד, כמו שאתה אמרת, אז בסדר, אז ידעו שאני לא חכמה, או אני אצא הכי, מה שנקרא, לא, המטומטמת, סליחה, בחדר, סליחה על הביטוי, או שאני, מה שנקרא, לא אצליח בחיים. אז מה אם בניתי קריירה של 20 שנה? אני לא אצליח. אני אפול על הטף, כמו שאומר השיר של שלמה ארצי. ופתאום, דווקא במקום הזה, יש איזה משהו שקורה. המקום הזה שאנחנו מוכנים לקבל אותה, או לעבור דרך האש, או סלש להיכנע לה, פתאום שם אנחנו מוכנים רגע לתת לעולם שנייה לנהל אותנו, לרגע. גם אני אומרת תמיד בביטחון עצמי, מתי נוצר לנו ביטחון עצמי? שאנחנו מוכנים שיראו את הפגיעות שלנו. ברגע שאני מוכנה, שידעו שאני לא הכי חכמה פה, או שלא אני תמיד אני צריכה להיות הכי יפה, או לא משנה מה כל אחד ויקח את זה למקום שלו, פתאום אנחנו אומרים, טוב, שיקבלו אותנו איך שאנחנו. על אותו עיקרון גם פה. אז אנחנו מוכנים להישאר, להיות במקום הכי כביכול נמוך של עצמנו, כי הרי בסוף זה המחשבות שלנו, ואז משם פתאום מתחילה גדילה. ואם אנחנו מדברים על תורת הלוגותרפיה, אנחנו יכולים להתחבר יותר לרוח שלנו, לרוח הפנימית שלנו, האנושית, שבאמת יכולה לשאול שאלות, כמו שאמרת, וככה אני ככה אשמח שתיקח את זה עוד קדימה, זה אולי רגע לשאול את עצמי, לא רק מה אני מצפה מהעולם, אלא אולי מה העולם מצפה ממני, או איזו הטבעת חותם אני רוצה לתת פה. פתאום אני יכולה לשאול שאלות כל כך גבוהות, שלא מתעסקות רק בכאן ועכשיו, אלא לוקחות אותי כזה כמה צעדים קדימה, ואז מאפשרות לי להסתכל באיזה רזולוציה של מעוף הציפור, ולשאול את עצמי, מה הדרך, מה הנתיב שאני באמת יכולה לבחור עכשיו כדי לצאת מפה. אז ככה, יש לך אולי דוגמה שאתה יכול לתת מהקליניקה שלך, שאתה יכול לשתף, כמובן בלי לחשוף יותר מדי, אבל משהו שבאמת מאפשר לנו לראות תהליך כזה?
האם זה בסדר אם אני אדבר טיפה אקטואליה על המצב, על הממד?
כן.
אם זה בסדר, אני אביא דוגמה
בטח משם. בטח בקצרה, אני רואה שהזמן שלנו הלך ומתקצר, אבל ככה כן, בטח.
בקצרה.
בטח.
בדיוק דוגמה לזה שרגע ההזעקה וכולנו מופעלים על ידי הלימבי ואנחנו בחרדה איומה. ודבר ראשון צריך להיות מופעלים על ידי הלימבי ועל ידי המקום היותר fight flight, כי יש משהו אמיתי שתוקף אותנו. אז בואו ננהל רגע בחדר ויש ערך למוח יונק, מאות אלפי שנות אבולוציה לא משקרות, פייט פלייט טובה לכאשר גורם המתקיף הוא חיצוני. אבל רגע אחרי שעשינו את כל מה שהיינו צריכים לעשות, אז אנחנו יכולים לא לתת למוח יונק להמשיך לשלוט בסיטואציה, להרגיע קצת את החרדה, לקבל שאני מפחד, לנשום לתוכה, יש הרבה מאוד כלים שאפשר למצוא בכל מיני מקומות, לנשום, לעשות איזושהי אקטיבציה חושית, להרגיע את מוח יונק, ואז כדי לעורר את עצמנו מהאנושי, אולי לקחת אחריות מה העולם רוצה ממנו. זאת אומרת, כדי להפעיל את נתיב המשמעות, אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו בדרך הזאת זה לקחת אחריות. נגיד אנחנו רואים, אנחנו במקלט, ולידינו יש גברת שהיא בהיסטריה, היא במצב לא טוב. בוא נחרוג החוצה מעצמנו, והעולם קורא לנו בצורת אותה גברת, הוא כרגע קורא לנו, יש פה מצוקה. בוא נפנה למצוקה. באותו רגע, אנחנו מרגישים, משמעות היא תמיד, היא טרנסדנט. למה אני מתכוון במילה הארוכה הזאת? זה משהו שהוא נוצר כאשר אנחנו חורגים מעצמנו. כל עוד אנחנו מתעסקים בלימבי, בעצמנו, אנחנו לא יכולים להרגיש משמעות. אנחנו כשלעצמנו גורילה שמנסה, סליחה, לשרוד. זה עיקר ההפעלה שלנו. כשאנחנו חורגים החוצה ולוקחים אחריות, לוקחים תפקיד, להרגיע את הגברת פה במקלט, לשחק עם הילדים, להתקשר להורים, או לא רק ככה, לשמור על השגרה, או כל דבר, כשאנחנו נותנים אחריות, זו דרך אחת לדוגמה, לצאת, לחרוג החוצה, ומיד באותו רגע אנחנו מופעלים, אנחנו בעצם כבר לא מתעסקים במה אני, בפחד שלי, אלא מה העולם צריך, ואיזה תפקיד אני יכול ליטול, ובמקום הזה יש תחושה אדירה של משמעות. אגב, רואים אותם מאוד חזק אצל לובשי המדים, שלמרות שהם נמצאים במוקד הסכנה, אבל תחושת השליחות, ואני מדבר הרבה עם חיילים שמגיעים אליי, שהיו במלחמה בעזה, או אנשי כיבוי והצלה, שמדברים על זה שהם נמצאים במוקד, אבל הם מרגישים, הם לא מרגישים, אני שואל אותם, ואיך הרגשתם? הם לא מדברים על פחד, אין פחד, אני מרגישים שליחות ומשמעות אדירה.
וואו, תודה רבה רבה. אני למעשה ככה, קיבלנו המון כלים, חלק מהכלים שדיברנו עליהם ככה, ובאמת סיכמנו לאורך הפרק, מדברים גם על הנושא של התרומה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על הממד, כמה שנקרא, כאיזושהי נקודת השוואה, אז איך אני יכולה רגע לצאת מהחרדה שלי ולתרום מעלה, אז גם ככה מבחינת התקיעות, מה התרומה שלי לעולם, מה אני רוצה לתת פה בעולם, וזה לא צריך להיות משהו ענק כמו להיות איינשטיין, זה יכול להיות דווקא דבר קטן כזה שמישהו זוכה לקבל מאיתנו. אז תודה רבה רבה, דוקטור יונתן דודוב, שהיית איתנו. דיברנו על תקיעות כחוויה מורכבת שמוכרת לרבים. דיברנו על הפער הזה שבין מה שאנחנו עושים לבין מה שאנחנו מרגישים, ולבין מה שבאמת קורה במציאות, מה ההבדל בין האמונה שלנו לאמת, ועל המקום שבו החיים נראים מצוין כלפי חוץ, אבל אולי משהו מבפנים לא זז, משהו קבע. ודיברנו גם איך להתגבר על זה, ואיך אנחנו יכולים ליצור את הפריצה דרך ולהתחבר בסוף דרך, דווקא דרך המקום הנמוך הזה של להתמודד עם החרדה או להיכנע לה, להתחבר אל המשמעות. ואז גם אתם מרגישים, ואם אתם מרגישים ככה, אז קודם כל תדעו שאתם לא לבד. זו תחושה שמלווה הרבה מאוד אנשים. אגב, דיברנו פה בכלל על נושא של חרדה, וזה משהו שמלווה אותנו, אפשר לקחת מפה המון כלים. ותמיד יש דרך החוצה. היא לא מהירה, אני חייף להגיד שזה תהליך, היא לא תמיד קלה, אבל היא בהחלט קיימת. ובטח שאם אנחנו לוקחים איתנו איזשהו איש מקצוע שיכול לעזור לנו, זה מקצר את הדרך. היא מתחילה ברגע של כנות עם עצמנו והיכולת שלנו באמת להתמודד עם הדברים. אז לפעמים כל מה שצריך זה רגע של אומץ. אומץ להבין שאנחנו לא מושלמים, שיחה אחת כדי לזוז. ואם הפרק הזה נגע בכם, שתפו אותו, את מי שצריך לשמוע. ואנחנו מכאן יכולים רק לאחל לכולם באמת באמת, שנמשיך לעוף גבוה, שאנחנו נצליח לעבור את המערכה הזאת, ולצאת כבר מהתקיעות שאנחנו נמצאים בה כיום. שוב תודה לך, דוקטור יונתן דודוב, על פרק מהמם, ונתראה בפרק הבא, ושיהיה לנו רק באמת המשך לילה שקט ובשורות טובות.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה